אנחנו עסקנו בתקופה האחרונה בנושא של טובת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל. אנחנו לא מזניחים את הנושא הזה, נמצאים ממש באמצע העניין של הדמיון. למדנו שיעור על מה זה הדמיון, שבוע שעבר דיברנו על התמודדות עם מצבי רוח שהם נגרמים על ידי הדמיון. נוסף על כך, אנחנו עומדים לפני חנוכה. ברוך השם, יש עניין חשוב בתורה לעסוק בענייני דיומא, בחגים כפי שהם מגיעים, ולכן חשוב מאוד שאנחנו נעסוק בענייני חנוכה. אני בכוונה בגלל זה השארתי להיום את השיעור הזה על הדמיון, כיוון שיש צד שכל הנושא של הדמיון מאוד מאוד קשור לחנוכה, ואת הדבר הזה אנחנו נבהיר במשך השיעור של היום, ויכול להיות שזה גם יימשך, אמנם שבוע הבא ביום חמישי בחנוכה אין שיעור, אבל יכול להיות שזה יימשך גם אחרי חנוכה, כי אנחנו מדברים כאן על נושא שהוא יסודי מאוד מאוד. מה העניין? הרי מה קורה בחנוכה? בחנוכה אנחנו נאבקים מול תרבות יוון. מה זה תרבות יוון? יש הרבה דברים בתרבות יוון, נתייחס אליהם עוד מעט, אבל גם צריך לדעת שתרבות יוון נחשבת עד היום בתרבות המערבית הבסיס לתרבות של עולם המערבי של היום. כמה שדברים השתנו מאז, והיום כבר לא כל כך לומדים את החוכמה היוונית המפורסמת בהרבה תחומים, אבל זה עדיין נחשב לבסיס של התרבות של ימינו. אז מאבק מול תרבות יוון הוא אותו מאבק שיש לנו מול התרבות שמסובבת ומזיקה לנו היום, ובשיעור היום אנחנו נראה את אחת הדרכים המרכזיות שהתרבות משפיעה עלינו לרעה. דבר שני, כידוע בחנוכה, אנחנו עוסקים בסוגיית המלחמות. מלחמות של עם ישראל, זה נושא חשוב מאוד, נושא שאנחנו גם בימינו כמובן עסוקים בזה, אנחנו צריכים להבין את רוח הלחימה, את תורת הלחימה, לא רק במובן של התורה הפרקטית, אלא התורה הרוחנית, תורת השם שעומדת מאחרי המצווה להילחם. יש מצווה להילחם, להילחם להגנת עם ישראל וארץ ישראל. אבל הדבר המעניין הוא שהנושא הזה, שלכאורה הוא נושא פרקטי, צריך אנשי מעשה, אנשים חזקים, הוא גם קשור מאוד לכוח הדמיון. וגם את זה נראה, נראה כמה נספיק מזה היום. תזכירו לי שאני לא אשכח, שני הנושאים קשורים אחד לשני, ואנחנו נתייחס אליהם קודם כל היום, ובעזרת השם עוד בהמשך. לכן, הנושא הזה של כוח הדמיון, נכנס לא רק לדברים של הרב קוק זצ"ל, בנושאי מידות, כוחות הנפש, שמזה הגענו לכל התחום הזה של הדמיון, אלא הוא נכנס לספר אורות, שהוא ספר היסוד שלו לגבי גאולת עם ישראל, שהוא מדבר על תהליכים היסטוריים, על דברים שקשורים לעם ישראל, לארץ ישראל, לגאולת ישראל. אז נושא הדמיון נכנס גם לתוך ספר אורות. וצילמתי לכם, הדף שיש לכם, שיש למעלה, י' זין, זה פרק י' זין, בחלק ישראל ותחייתו של ספר אורות, ואנחנו נתחיל בלימוד הדברים פה. כותב הרב קוק זצ"ל, כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. תרבות זמנית, הכוונה היא מה שקוראים היום תרבות עכשווית, תרבות של הזמן הזה. היא גם זמנית במובן הזה שהיא עוד תחלוף, אבל לא, זה, לא זאת הכוונה של הרב פה, אלא התרבות של עכשיו.
שלא תהיה תרבות של עוד דקה.
כן,
של
כן, בסדר. תרבות העכשווית של עכשיו, התרבות המודרנית, במילים אחרות, התרבות המערבית, כפי שרגילים לקרוא לזה, כל התרבות המערבית בנויה על יסוד כוח המדמה. כוח המדמה זה כוח הדמיון, בלשון הראשונים, אנחנו היום רגילים למילה דמיון, אז השתמשו במילה המדמה, זה אותו הדבר. אז שוב, במילים של עברית שלנו, כל התרבות המערבית בנויה על יסוד כוח הדמיון. איך? מה? רגע, חשבנו שהתרבות המערבית יש בה כל מיני דברים, לא? אף פעם לא אמרו לנו שהתרבות המערבית בנויה על הדמיון. איך זה מופיע? מאיפה זה בא? אז הרב קוק מסביר. קודם כל, מאיפה זה בא? זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה. התרבות המערבית, כמה שהיא מתיימרת להיות תרבות רציונלית, במשך 200 שנה הרציונליות שלטה בעולם המערבי, כמה שהיא מתיימרת להיות תרבות מפוקחת, היא בונה את יסודותיה התרבותיים על יסודות עמים אליליים, יוון ורומי. שוב, רבותיי, אני יכול להגיד לכם במילים הכי פשוטות. אני זוכר בתור ילד, גדלתי בתוך התרבות המערבית באמריקה, באים ללמד אותך מה התרבות, מתחילים מיוון ורומי. אין דבר אחר. זה היסוד, זה הבסיס. יוון ורומי הם שני עמים שעבדו אלילים כפשוטם, עם פסל, פסלים, עם ריבוי אלילים, יש אל כזה ויש אל כזה ויש כל מיני מאבקים ביניהם. זה העולם האלילי. יש עוד עולמות אלילים במקומות אחרים, אבל התרבות הזאת היא הבסיס של עולם המערבי. מה זה גורם? העבודה זרה האלילית יש לה בעיה. מבחינה שכלית, אין לה הרבה תוכן. אנחנו, ברוך השם, יושבים בבית המדרש, לומדים תורה, ימים, חודשים, שנים. אין תוכן כזה בעולם האלילי. במה העולם האלילי מושך אנשים לעבוד אלילים? בכוח הדמיון. יפה. מה זה, מה פרש בכוח הדמיון? מה הוא עושה? הוא עושה הצגות. אתם לא מכירים את זה, ברוך השם שאתם לא מכירים את זה. אבל כל מקדש אלילי היה מרכז להפעלת הדמיון והרגש שנמשך אחרי הדמיון. עם מוזיקות, ריקודים אפילו, עם נשים יפות לא עלינו, לא טוב שאישה יפה, אבל לא טוב שמושכים את הגברים על ידי נשים יפות. כן? עם כל מיני דברים לא צנועים. עד כדי כך שאומרים חז"ל על עם ישראל בדור המדבר, שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר עריות. אדם שיש לו יצר הרע של עריות, של חוסר צניעות בינו לבינה, הוא הולך למקדש, לעבודת אלילים, ושם אומרים לו הכל מותר. על מה זה פועל? זה פועל על הדמיון. זה פועל על הדמיון, וכמובן על הרגש מצד אחד, ועל הגוף מצד שני. יוון העתיקה היא המקור לאומנות של עולם המערב. בפיסול, בציור, בשירה, במחזות, הכל קשור לעולם האלילי. כל הדברים האלה הם כלי ביטוי של עבודת אלילים. היום מלמדים את זה בכל בית ספר. אתה רוצה להיות אדם מתורבת, אתה צריך להכיר את האדריכלות של יוון, את המחזות של יוון, זה אפילו חומר לבגרות פה במדינת ישראל. מחזות יוון. גם בבתי ספר דתיים. יפה. לא עלינו, לצערנו. לבושתנו ולחרפתנו. זה תרבות של עבודה זרה שהיא נצרכת לדמיון כדי למשוך את האנשים. כי אין לה תוכן שכלי. ועל זה מבוססת התרבות המערבית. לכן התרבות המערבית מחשיבה את הפיתוח של אומנות. יש פיתוח אומנות גם בלי עבודה זרה. גם בבית המקדש יש פיתוח של אומנות. אבל זה אומנות באופי אחר. עכשיו, מה קורה? שממנו, כן, אנחנו ממשיכים. זוהי, הדמיון, הבסיס הזה של כוח הדמיון בתור היסוד התרבותי, זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות, האחוזים בכוח המדמה, זה מחזיק בהם, זה מושך אותם, זה מכוון אותם. שממנו בא התפתחות היופי הגופני דווקא, בפועל ובציור מעשי. כלומר, מה עושים? מציירים נשים, לא רק עוסקים ב, והם לא צנועים בינו לבינה, אלא גם כל הזמן מציירים נשים. מציירים את היופי הגופני, מציירים גם גברים. היוון היו מומחים לציור גברים ערומים, בלי בגדים. היופי הגופני הוא מושך. ואחר כך בציור והדברים מתפתחים במשך הדורות של הנצרות, עד לתרבות של ימינו. מה קורה? הולך ומשתכלל כוח המדמה. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שהסדר הנכון של כוחות הנפש הוא שהשכל בראש, השכל מנחה, ממנו ממשיכים לרגש, בהנחיית השכל מפתחים את הרגש בצורה יפה, אחר כך כוח הרצון שלא טיפלנו בו עדיין, נגיע אליו, ואחר כך כוח הדמיון שהוא מאוד מאוד אמיתי ומאוד חשוב, כשמנחים אותו בדרך הנכונה מהשכל ומטה. מה קורה בתרבות המערבית? הכל הפוך. כוח הדמיון נהפך לכוח המנחה, המוביל, הקובע, העיקרי, הרגש נמשך אחריו, והשכל הוא איזה משרת קטן של הכוחות האלה. רוצים שכל, ודאי, השכל הוא דבר מאוד שימושי, אבל הוא נמשך אחריהם. זה מה שכותב פה הרב קוק זצ"ל, הולך ומשתכלל כוח המדמה, קודם כל המדמה משתכלל. ואימו, יחד אימו, משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים, כל הטכנולוגיה שהיא בנויה על מדע, ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, כמה שכוח המדמה מתחזק, מסתלק האור השכלי. מפני שחושב העולם כולו, שכל העושר שלו תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. מה קורה בעולם המערבי? אתה תשאל בן אדם מה עושה אותך מאושר? הוא מחפש בילוי. מה זה בילוי? דמיון. דמיונות. הוא רוצה לדמיין פה, לדמיין שם. סליחה. הוא הולך לקולנוע, הוא עסוק נטו בדמיון. הוא יוצא לחופשה. מה עושים היום בחופשות, אתם יודעים? חופשות. מביאים לכם הצגות. מה? הפעלות, הצגות. שוב, כוח הדמיון. מביאים אותך לאיזה מקום שאתה יכול לדמיין את עצמך כך ולדמיין את עצמך אחרת. רוב החופשות זה לא שאומרים לבן אדם שב תנוח. אדם מחפש לבלות. בחיי יום יום הוא מבלה מול הטלוויזיה. הכל דמיוני. הוא בן אדם לא כל כך המוני, הוא רוצה להיות אדם מתורבת ברמה גבוהה. אז הוא הולך לתיאטרון. שוב דמיונות. אפשר כבר, טוב, מוזיקה, בסדר. גם המוזיקה מעורבת בדמיון בצורה שבונים אותה. על כל פנים זה רגש. יש דברים יפים במוזיקה, יש דברים יפים בתיאטרון, אם בונים אותם נכון. אבל פה דואגים לכך שכוח הדמיון יתפתח. הוא חושב שכל העושר שלו תלוי בפיתוח כוח הדמיון. מה קורה? אתה מעמיד את הדמיון בראש סולם עדיפויות. לזה יש תוצאות מדהימות. תראו מה קורה. כהולכים העניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, כמו החילונית, גם הם הולכים ונעתקים על הכוח המדמה. לפני שנים, היית רוצה לשמוע משהו חכם. היית רוצה אדם חכם לשמוע ממנו איזשהו רעיון. לאן היו הולכים? הולכים לאוניברסיטה, לשמוע איזה חוקר, איזה אדם מעמיק. טוב, זה שבן אדם חכם בפיזיקה לא אומר שהוא חכם במדיניות. אבל לפחות יש שכל. היום למי הולכים? הולכים, מי זה איש רוח במונחים של היום? איש רוח הוא סופר. סופר הוא איש דמיון. רבותיי, שימו לב, מה הכישרון של סופר? הוא יודע לדמות דברים, להלביש אותם במילים, לגבות לך את הדמיון. מחזאי, בכלל, איש טלוויזיה, איש תקשורת, הכל עוסקים בדמיונות. אלה אנשי הרוח, אנשים המובילים את החברה. אתם חושבים שהמנהיגים, הפוליטיקאים מובילים את החברה? נכון, הפוליטיקאים קודם כל מסתכלים כל הזמן אחורה על כל האנשים שהזכרנו. ושנית, גם הפוליטיקאים היום עוסקים יותר ויותר בדמיון. מה יגידו בתקשורת פה? איזה ספין אנחנו נעשה שם? איך נפעיל את התקשורת? הם לא עוסקים בעולם המעשי, אלא בעולם הדמיוני. תראו איך הרב קוק מתאר את זה. המליצים, מליצה זה אנשי שירה, מחזה, והמספרים, אנשי הספרות, הדרמטורים, דרמה, כן? מחזות. וכל העוסקים באומנויות היפות נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה שהיא מתיימרת להיות שכלית, פוסחת וצולעת ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. אנחנו נעצור כאן רגע בתיאוריה של הרב קוק כדי להעמיק בו קצת ולהבין מה קורה פה. אנחנו דיברנו על תרבות יוון. תרבות יוון מתחילה את כל התהליך הזה. תרבות יוון באה לעם ישראל ואומרת, תראו, אנחנו מלאי תרבות, אנחנו אנשי תרבות. יש לנו אומנות, יש לנו פסלים כאלה יפים, יש לנו מחזות. איך אתם מעיזים לפסול אותנו? אתם צריכים לקבל אותנו. אנחנו הביטוי של רוח האדם. אתם אנשים חשוכים, אז טוב, לכל היותר ניתן לכם להמשיך, ננהג בסבלנות דתית, ניתן לכם להמשיך בפולחן שלכם, אבל תקבלו את הדברים שלנו, את הערכים שלנו. מה קורה, אומרים חז"ל, אם הרוח היוונית נכנסת פנימה, הם מחבים את המנורה במקדש. הם מטמאים את כל השמנים. אם אתה מקבל את הנחות היסוד שלהם, אתה לא יכול לעבוד את השם, כי עבודת השם לא בנויה על מציאות של הדמיון בראש, כי בדמיון בראש בן אדם שקוע בעולם החומרני. מה אמרנו? מה זה הדמיון בצורה אמיתית? הדמיון בצורה אמיתית הוא מקבל מהשכל. השכל מקבל מהנשמה, מדבר השם. אחר כך השכל מפתח את לימוד תורה, הוא מפתח גם את העולם המעשי, המדעי, הטכנולוגי. אחר כך הוא מעביר לדמיון ואומר לדמיון, עכשיו תאגן את כל הדברים האלה בתוך המציאות. כי חשוב לחיות בתוך המציאות. אנחנו רוצים את הכל לבטא בתוך המציאות. ואז מה קורה? האדם מגיע למציאות הגשמית, הוא יודע שהיא חשובה מאוד, אבל היא לא קובעת את סדרי העדיפויות. אז מה ראינו בשבוע שעבר? אם הדמיון של אדם מתחיל להשתולל, הוא לוקח את עצמו, תופס את עצמו בידיים בשכל, ואומר, די, לא מוכן, לא רוצה להשתולל, לא רוצה לתת לך להשתולל. אני קובע על פי התורה כך וכך וכך, אני בודק האם מה שאני עושה זה מוסרי או לא מוסרי, ועל פי זה אני בונה את החיים שלי. מה קורה כשהמצב הוא הפוך? הכל מותר. הרי היסוד של האדם, כשהדמיון משתולל, הדמיון מנפח את הדברים, יש לי המון דמיונות, המון מחזות, המון, זה החיים שלי מלאים, הראש שלי מלא, א', אין כל כך מקום לדברי תורה. אבל אפילו אם יש מקום. מה? אבל הרי עכשיו אני רוצה לעשות כך. בא לי לעשות דבר כזה. הנפש שלי זורמת לכאן. פגשתי את האישה הזאת, ראיתי את היופי שלה. הנפש שלי זורמת לכיוון שלה, אני חייב להתאהב בה, אני חייב לעזוב את אשתי ואת הילדים שלי חס וחלילה, וללכת אחריה. הדמיון שמשתולל משקיע את האדם בשעבוד לעולם החומרני ולעולם הרגשי שהוא לא מונחה על ידי המוסר. העולם יכול להיות לא מוסרי לחלוטין. באים עם ישראל בחנוכה ואומרים, כותב הרב קוק לגבי חנוכה, הבסיס של החיים שלנו הוא בית. לכן מדליקים נר חנוכה, אומר הרב קוק, איש וביתו, בית של קדושה, של טהרה, נאמנות לבית, נאמנות לאישה, נאמנות למשפחה. למה? כי אנחנו בונים את הכל על המוסר, ומתוך המוסר, מתוך הקדושה, יש לנו בעולם הזה, בעולם הממשי, בית נפלא. מה עושים היוונים? אחת הגזירות של חנוכה, אומרים היוונים, כל קלה בעם ישראל שעומדת להתחתן, צריכים למסור אותה לשר, שהוא ייקח אותה קודם כל לעצמו, אחר כך ייתן אותה לבעלה. משהו נוראי, פריצות כזאת, מה זה מה ש... הם רוצים להרוס לנו את היסודות המשפחתיים. מה קרה? מה, אתם לא אוהבים משפחות יפות? מה, כל בן אדם אוהב שיש משפחה מבוססת, מאושרת? לא, כי המשפחה שלנו מאיימת עליהם. אנחנו אומרים, זה לא מוסרי לעשות אחרת. מה יקרה לכל העולם המערבי? מה יקרה להוליווד? מה יקרה לכל אנשי התרבות שהם, לא עלינו, מה שהם עושים פה ושם ומסתובבים? מה יקרה לכל התקשורת והעיתונים שבנויים על חוסר צניות על ימין ועל שמאל? אנחנו מאיימים עליהם איום נוראי, איום קיומי. רבותיי, זה רק דוגמה, זה דוגמה מרכזית, אבל זה רק דוגמה. כשאתה נותן לדמיון להשתולל, אתה בדיוק ההפך מהתורה. כי הדמיון שמשתולל משקיע אותך בעולם של יצרים, כאילו נותן לך פיתוח אינסופי, זה פיתוח אינסופי של רגשות שהולכים להם לאן, כל מיני מקומות. כל מקום שהוא, רק לא לבניין מסודר אמיתי, לא לבניין יציב של חיים, של חיי קדושה. מה זה חיי קדושה? חיי קדושה הם חיים אמיתיים, אנחנו רואים מה זה בית של קדושה. בית של קדושה זה בית של נאמנות, שהזוג הוא זוג, וההורים הם הורים לילדים, והילדים הם הורים, הם ילדים של ההורים, ולא הילדים מצפצפים על ההורים, וההורים לא אכפת להם, עד לידי הדברים הנוראים שאנחנו רואים היום, של אלימות ושל כל מיני דברים בתוך הבית. אם שמים את הדמיון במקום הנכון שלו, יש לך בית של קדושה. אם אתה נותן לדמיון לעמוד בראש התרבות, אין לך קדושה ואין לך בית. בסדר, יש בודדים שמצליחים להחזיק מעמד, ואיכשהו הראש שלהם ישר, אז הם מקימים בית. זה לא לגמרי פסול הרי. אין היום גזירת היוונים, ברוך השם. אבל לך תעמוד בפני כל הזרם הזה העצום של התרבות המערבית. רבותיי, זה המאבק המרכזי היום. כל אחד מאיתנו פוגש את התרבות המערבית. כולנו. גם יהודי שישב 24 שעות ביממה בבית המדרש, ישן בבית המדרש, ינסה להקים בית, כמובן לא מקימים בית בבית המדרש, אבל ינסה להתחבא, לא יכול לברוח מהתרבות המערבית. ומה אומר לנו התרבות המערבית? מה שחשוב, יש סלבריטיס. ידוענים. למה האדם הזה חשוב? כי הוא התפרסם. למה הוא התפרסם? כי הוא התפרסם. הוא צריך לעבוד כל הזמן על פרסום. דמיונות. הוא צריך להפעיל לאנשים את הדמיון כדי שהוא יראה מפורסם. ברגע שהוא מפסיק, זה דבר ידוע. ברגע שהוא מפסיק, הוא מפסיק להיות ידוע. הוא מפסיק להיות סלבריטי. צריך כל הזמן לעבוד על זה, כל הזמן להזין את התקשורת, כל הזמן להופיע, כל הזמן לפרסם את עצמו. מה הוא עושה באמת? כלום. הוא רק עסוק בפרסומת. פרסומת זה דמיון. רבותיי, תבינו באיזה עולם אתם חיים. אתם יוצאים החוצה, אפילו בדברי תורה. אני קיבלתי ככה חוברת פרסום של ספרים תורניים. הספר שחייב להיות בכל בית בעם ישראל, כותרת גדולה. אני מסתכל. טוב, נו, זה ספר נחמד. ברוך השם, יהודי כותב דברי תורה, זה דבר של קדושה. אבל זה חייב להיות בכל בית בעם ישראל? זה דמיונות, זה פרסומת, זה שקרים. לצערנו, אפילו בדברי תורה משתמשים בדברים שקריים כדי לפרסם דברי תורה. אז זה משפיע אפילו בתוך בית המדרש. אנחנו חייבים להילחם נגד הדמיונות האלה. לא נגד הדמיון, כוח הדמיון אנחנו רוצים אותו. הוא בא מהקדוש ברוך הוא. צריך להפעיל אותו בקדושה. צריך להפעיל אותו באמיתיות. אבל אנחנו בחנוכה יש לנו קודם כל מלחמת תרבות, מלחמת רוח. מלחמה נגד השתוללות הדמיון, מלחמה נגד התרבות המערבית, שהיא התרבות היוונית, שבונה את הכל עם הדמיון בראש. כן? מה עושים היום? אתם יודעים איך מוכרים מכוניות? כל שנה מתכנסים בחברות המכוניות המרכזיות, ומושיבים את אנשי הפרסומת, לתכנן מה תהיה המכונית של שנה הבאה. למה את אנשי הפרסומת קודם כל? כי ההבדל המרכזי בין המכונית של שנה שעברה למכונית של השנה של אחר כך, היא המראה החיצוני, השם במילים אחרות הפרסומת. לא חייב להיות שום שינוי חוץ מהפרסומת. אחרי שהם קובעים תפיסה פרסומית, כן? אחרי שהם קובעים את התפיסה הפרסומית, אז קוראים למהנדסים ולאנשי הייצור, שהם אנשי שכל, ואומרים להם, עכשיו תייצרו מכונית שתתאים לתפיסה הפרסומית. אז איזה כוח עומד בראש? דמיון. כוח הדמיון? השכל, כמו שאמרנו, הוא משרת קטן של כוח הדמיון. זה כל מה שנותנים לו. אז אם האדם חי כך, המערכת הכלכלית בנויה כך, אתם לא חושבים שגם האדם הפרטי יחיה כך? ודאי. וממילא זה ייכנס לכל העולם, וכדי לקיים תרבות תורנית אמיתית, אנחנו צריכים להיאבק. כי אחרת הילד רוצה לראות טלוויזיה, ולך תדע מה מכליסים לו, לא רק דברים לא צנועים, ודברים לא חיוביים, ורצח ושוד, וכל מיני דברים כאלה. אלא עצם הדבר שהוא רואה בעולם הדמיוני, את הדבר המרכזי. כן, איך כותב הרב קוק? שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. זה מה שנגרע. אז אנחנו צריכים להילחם נגד זה. כן? אנחנו צריכים להילחם מעטים נגד רבים. יש לנו עולם שלם מסביבנו בכמויות אדירות. עם אמצעים גדולים מאוד. זה מעטים. אנחנו צריכים לראות, יש פירוש יפה שמפרש אחד מגדולי ישראל בסידור, אישי ישראל בסידור שלו, שכתוב גם כן שם שהם היו חלשים. מה, היו חלשים? חשמונאים היו חלשים? לא, הם היו חלשים במובן הזה שהם לא ראו את עצמם כנסמכים על כל הכוחות והטכנולוגיה וכל הדברים שיש בעולם מולם. אלא הם ידעו שהיסוד שלהם הוא ברוח האלוקית, ברוח השם. כי ובזכות התוכן הרוחני אנחנו יכולים להתגבר, ללמוד להילחם, להיות גיבורים, להיות חזקים. אבל אנחנו צריכים להילחם נגד שליטת כוח הדמיון. טוב, אני רואה שיש פה כמה שאלות, כן.
לא
הבנתי,
אבל
נגיד
שקונים בית, מזמינים באמת איזשהו אני לא מבין מה רע, כי כאילו לעשות סתם ככה בית, שיהיה ארבע קירות ודלת ורצפה וגג, זה לא בעיה. כל בית יכול להכיל לך כל דבר, אבל צריכים, אתה יודע, יש לך בית שאתה רוצה לבנות בית מדרש, צריך לחשוב מה הקונספט של בית מדרש, אם הוא צריך לראות.
טוב, אתה אומר שצריך אדריכל כדי לבנות בית, אבל אתה מערבב בין שני תחומים מאוד חשובים. תאר לעצמך שאתה, זה לא צריך לתאר, אפילו קראו לי דברים כאלה. אתה מביא אדריכל לבנות, כמו שאתה אומר, בית מדרש. זה לא רק החדר של בית המדרש, העולם, זה בניין שלם עם כמה קומות וכמה דברים. והאדריכל בונה תוכנית יפהפייה. ואז אתה בא אחר כך, גמור לבנות את, את הבניין של בית המדרש, ואתה נכנס ואתה אומר, רגע, אני צריך חדר כזה וכזה. אין לי. למה אין לי? כי זה לא יסתדר לו בדיוק לפי היופי. ואני צריך שזה יהיה קרוב לבית המדרש, יהיה מקום כזה, והוא רחוק מבית המדרש. למה? זה לא יסתדר בדיוק במבנה של הבניין וכדומה. מה אני אומר? כשאתה בא לתכנן בניין, אתה קודם כל צריך להפעיל שכל. מה פירו שכל? מה סדרי העדיפויות שיש לי? מה הדברים החשובים? זה לא דמיון. מה?
פרוגרמה לתכנון.
כן. זה לא דמיון. מה החשיבות של המקום הזה? מה אני עושה בו? מה החשיבות של המקום הזה? מה אני עושה בו? מה התפקידים שצריך? עכשיו, זה שכל שמנחה אחר כך את הדמיון. זה דבר אחד, שזה גם יכול להיות תפקיד של האדריכל, אבל לא רק של האדריכל, זה צריך אנשים שמבינים את החשיבות של המקום. אחר כך אתה בא לאדריכל ואומר, תראה, אחרי שאתה מתכנן בניין שיש בו את כל התפקידים האלה, אנחנו רוצים גם שתדאג שהבניין יהיה יפה. כי יש עניין שהתורה תהיה בבניין יפה, חשוב מאוד. אבל בתנאי שהיופי הזה הוא לא על חשבון הדברים החשובים, אם אתה רואה שזה בא על חשבון משהו, תבוא אלינו ותשאל אותנו אם יש אפשרות לוותר על אולי זה דבר קטן, כדי שיהיה יותר יפה. לכן יש תכנון שכלי, ויש ראייה של היופי של המקום. הדבר הראשון הוא שכל, שאחר כך מצרף אליו את הדמיון. הדבר השני, היופי הוא דמיון עם קצת צירוף של רגש. ולכן אם, זה בדיוק זה דוגמה למה שאנחנו אומרים, אם הבניין נבנה מתוך הדמיון, שהאדריכל קודם כל מתכנן את היופי, תהיינה לך בעיות גדולות מבחינה מעשית. ויכול להיות אפילו שיתברר לך שוויתרת על עקרונות בגלל היופי. וזה מה שעושים היום.
זה ממש ככה הוציא אותה מניסיון, שפוגשים אדריכלים שכוח הדמיון אצלם מאוד מאוד תקיף, והסתבכות איומה.
יש לנו פה מומחה לבנייה, אומר לנו שהאדריכל שכוח הדמיון אצלו מפותח, הוא מסבך אחר כך את האנשים בשטח. לעומת זאת, אם אתה מתחיל מהשכל, זה תמונה אחרת לגמרי. וזה מה שקורה בעולם, רבותיי. אני בהתחלה דיברתי, כשכתבתי כותרת לשיעור הזה, לפני שקישרתי את זה יותר לחנוכה, אז דיברתי על החולשה החברתית שלנו. יש לנו פה, היום, במדינת ישראל, בכל העולם המערבי, חולשה חברתית מאוד גדולה. מה פירוש חולשה חברתית? מי שעוסק רוב זמנו בדמיון, בסוף גם הצד המעשי סובר. אבל מי שהדמיון הוא לכל הכוח הכי מעשי. אבל כשהדמיון משתולל כמו היום, והוא מגיע לכל מיני דברים לא מעשיים, ואדם רואה את הדמיון בתור העיקר, הוא מאבד לאט לאט את היכולת להיות פרקטי, להיות מעשי. אתם תראו היום, ואני רוצה לקצר בזה כרגע, אנחנו נוכל להעביר בזה בפעמים הבאות, אתם תראו היום שבמסגרת ממשלתית, אנשים לא מצליחים לבצע דברים פשוטים, ודאי לא מפעלים גדולים. למה? כי כל האנרגיות שלהם, כל הכוחות, כל השאיפות שלהם מוקדשות לדיווחים, למציאת חן, לפרסום, לתגובות, מה אנשים יחשבו. זה תוצאה של כוח הדמיון. זה מחליש את כל היכולת של החברה לתפקד, וזה משאיר חלל ריק שמי שממלא אותו הם אנשים מושחתים. וזה גם היסוד של השחיתות השלטונית. אני אומר רק כרגע ראשי פרקים, אנחנו נעריך בהם בעזרת השם, זה היסוד להמון המון מחלות חברתיות. בכל העולם המערבי וגם פה במדינת ישראל לצערנו. כשכוח הדמיון מגיע למידות מאוד מאוד חריפות כמו עכשיו, אתה מאבד את היכולת להעמיד חברה מתוקנת אפילו מבחינה אנושית, לא רק מבחינה תורנית. כשתסתכלו מסביב, תתחילו לראות את הדברים בעיניים. אבל מה שאני רוצה לומר לכם, וזה שוב, אנחנו נטעם את הדברים היום, נתחיל להתייחס לזה ונרחיב בזה בשיעורים הבאים, יש תחום אחד שבו הנושא הזה הוא קריטי ממש. וזה מה שדיברנו, בחנוכה יש לנו שני דברים מרכזיים, יש לנו את המאבק מול רוח יוון, וזה גם היום, תורה מול הדמיון המשתולר, תורה מול התרבות המערבית שבנויה לדמיון, לבנות שכל על פי התורה שהוא יעמוד בראש כל אדם מפני עצמו, לחברה בכלל, מול הטלוויזיות, מול ההשתוללויות התרבותיות, זה מאבק מרכזי שיש לנו היום. רבותיי, זה חנוכה. חנוכה זה הדלקת נרות, זה צריך ללמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות. מהי הדלקת נרות? הדלקת נרות, להזכיר את הדלקת נרות המקדש, אחרי שהיוונים תימו את כל השמנים. אנחנו צריכים לחזור לשמן שבנוי על פי התורה, בנוי על פי הלכות התורה, ולא ללכת שבי אחרי התרבות היוונית. דבר שני, אמן, כן.
הבנתי בדיוק את ההתנגשות הזאת בין התורה והדמיון הנוכחי בעולם המערבי. בתור אדם שעלה מניו יורק, הייתי הרבה דברים חיוביים בדמיון הזה, ואיך זה פיתח, כוח יצירה.
טוב, זה צריך להתייחס יותר בעריכות. השאלה שלך מאוד מאוד טובה, שחושבים שכוח הדמיון הוא מביא יצירה ומביא דברים. אני הבאתי דוגמה אחת קודם. דוגמה אחת לגבי מה ששאלו פה לגבי האדריכל. אם אתה תיתן לאדריכל לפתח כוח יצירתי ותלמד אותו שהדמיון זה העיקר, בסוף יהיו לך בתים שלא תוכל לחיות בהם. ויש לזה דוגמאות עם כמה מהאדריכלים הכי מפורסמים בעולם, שהם בנו יצירות, אומנות מפוארות, ואנשים לא יוכלו לחיות בהם. זה פשוט היה הבית, לא נורמלי ומאוד מאוד לא נוח למגורים. יש להם כאלה פה בירושלים. יש את הגשר המיתרים, בסדר. יש, אנחנו מכירים את הדברים. כך שהיצירתיות שמשבחים אותה בעולם המערבי צריך מאוד מאוד להיזהר איתה. אם אתה מעלה את התורה והשכל למעלה, אז תוכל לפתח יצירתיות על פי התורה. אבל אם אדם מפתח יצירתיות בלי שהתורה תהיה קודמת, היצירתיות הזאת משתוללת גם מבחינה אנושית ודאי מבחינה מוסרית ותורנית. כן. כלי המקדש, אתה שואל על כלי המקדש זה לא יצירת אומנות. זה מתחיל מהתורה, יש הלכות. משה רבנו, שיא הגדלות הרוחנית, הקדוש ברוך הוא מראה לו. כתוב שהמנורה, משה רבנו התקשה איך עושים את המנורה, הקדוש ברוך הוא הראה לו. זה לא יצירת אומנות חופשית, אלא הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו. על פי זה, הוא נתן לבצלאל את ההנחיות, ובצלאל ודאי היה לו כוח אומנותי מאוד גדול. אז אתה רואה את הסדר, מתוך התורה, מתוך דבר השם. מתוך ההבנה השכלית, מגיעים, וגם על בצלאל כתוב שבצלאל ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זה אומנות?
הלוח הקודש, לא?
זה כן, זה גדלות רוחנית עצומה, אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, זה העומק הרוחני שעליו בנוי כל העולם. ודאי שהיה לו גם כוח אומנותי. אבל תראה מאיפה זה בא. לא, מה, אני חוזר ואומר, התורה לא פוסלת אומנות, התורה היא בעד אומנות. אבל אומנות שבאה מתוך התורה, לא אומנות שבאה מתוך התרבות המערבית. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי דוגמאות, כי אני רוצה להניח את היסודות, ואחר כך כן, אז רק נשמע את השאלות.
אני מתקשה להבין את ההבדל בין הרגש לדמיון. אני חייב לתת פה גם דוגמאות שאני בא יותר שואלת את מה ישר שזה רגש. לא יודע כאילו
איך. טוב, אז זה, תשאיר את זה, תזכור את השאלה, נראה לי שאתה קבוע בשיעור הזה, נדון בזה בהמשך, כי אני רוצה להניח עוד יסוד חשוב לחנוכה. כן.
כשמקיימים תחרות של אדריכלים לפרויקטים שמציעים לבנות אותם, משתתפים הרבה מאוד אדריכלים, בדרך כלל התוצאה היא שהאדריכלים שזוכים בתחרות, זה לא מה שבונים לאחר מכן. כי רואים שבאמת יש פער עצום מאוד בין האפשרות לממש את זה, שזה יהיה פונקציונלי על פי פרוגרמה שהיא מתאימה לאנשים, שצריכים לחיות במקום הזה, לעומת הדמיון הפרוע של אדריכל, שבאמת מה שכאילו צריך להנחות אותו בסופו של דבר זה שזה יהיה שמיש ושזה יהיה פונקציונלי. אבל מעשית, במרבית התחרויות בעולם, האדריכל שזוכה בתחרות, זה לא מה שעושים. וכשיש איזה, נגיד, מהנדסת שמתעקש דווקא לבנות משהו על פי התחרות הזוכה, זה פשוט קטסטרופלי.
כן, טוב, רבותיי, קיבלתם עכשיו עדות של מומחה שכשנותנים לאדריכלים הכי טובים, הכי אומנותיים, לבנות בתים, אז התוצאות מבחינה אנושית הן כמעט לא ניתנות לשימוש. עכשיו, אני אבל אמרתי, יש לנו עוד נקודה חשובה לחנוכה, שאנחנו חייבים להיכנס אליה על קצה המזלג קצת. מה זה חנוכה? מלחמה? קמים החשמונאים, כהנים, אנשי קודש, גדולי תורה, ואומרים צריך להילחם ביוונים. מה היה קודם? בהתחלה היו גזירות של היוונים, ועם ישראל, כל הצדיקים בעם ישראל, היו כאלה שנשבו ונהפכו למתייוונים, אבל כל הצדיקים בעם ישראל אמרו, לא, אנחנו לא נחלל שבת, אנחנו נמול את הילדים. אז היוונים, כל אחד שתפסו, הרגו אותו. מה עשו היהודים? ברחו. ברחו למדבר, והתחילו לשמוע שבת שם במערות. בגמרא יש סיפור ממצב דומה, או אותו מצב, או מצב דומה. אנחנו למדנו, כשהתחלנו בנושא הדמיון, למדנו את התחלת הסוגיה הזאת, מתוך אין היה של הרב קוק זצ"ל. זה לגבי גזירת חז"ל שלא לצאת בשבת בסנדל מסומר, סנדל עם מסמרים. וראינו שרב קוק אומר שסנדל מסומר מסמל את הדמיון. אבל עכשיו אני רוצה בהמשך הסוגיה, כדי שנבין את העניין, אני רוצה לספר לכם כאן את מה שחז"ל מספרים, מה קרה. אומרים חז"ל, יש לכם פה בצילום השני, למעלה בגמרא, אמר שמואל, שלפי הגזרה היו. רש"י אומר שלפי השמד, שמד פירוש הדבר שבאים וגוזרים, מי שלא יעשה כך ימות. כן? אומר רש"י, בני אדם הנשמטים מן השמד, כן, הם בורחים, הם רוצים לקיים את המצוות ולא לא להיהרג. והיו נכבאים במערות, ואמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. אומר רש"י, הנכנס ייכנס, הרוצה להיכנס ייכנס, שהנכנס יראה תחילה שאין אדם רואה. הרי זה היה מסוכן כל העניין. היוונים מחפשים אחרי. בא בן אדם, בורח למדבר, אומר אני לבד, טוב הוא רואה, אין מסביב חיילים. דופק במערה, אומר, תראו חבר'ה, הכל בסדר, אני יכול להיכנס, לא אחבו אחריי. אבל היוצא, אל יצא, שמה יש אויבים מבחוץ, אומר רש"י, והוא לא ידע, ויראוהו, ויבינו שאנו כאן, ואז כולם יהרגו. מה קרה? נהפך סנדלו של אחד מהם. רואים מכמה מקומות של חז"ל שהסנדלים של אז, יש גם סנדלים כאלה היום, יכלו לנעול אותם בכל מיני כיוונים. היום אפשר אולי יש סנדלים שאפשר להפוך ימין, שמאל, אז היה אפשר להפוך אותם, האצבעות והעקב יכלו להתהפך. פשוט מאוד, אם יש סנדל עם שני רצועות באמצע ואין רצועה מאחורה, אפשר להפוך את הסנדל. אבל רואים בסימן שהסנדל משיע שהסנדל הפוך. מה רואים? נהפך סנדלו של אחד מהם כי סבורים מהם, אחד מהם יצא. כי זה נראה כאילו האדם הולך בכיוון ההוא. הוא נכנס, אבל הוא נכנס עם סנדלים בכיוון ההפוך. אז זה נראה כאילו מישהו יצא. מה קרה? פתאום מישהו היה, אוי, מישהו יצא מהמערה. טוב, אז מישהו יצא מהמערה. מה כל כך נורא? אולי אין בכלל חיילי אויב. אולי לא ראו אותו. אולי הוא זה, כל מיני אולי. לא. כי סבורים הם, אחד מהם יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם, עכשיו צריך לברוח. דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם האויבים. פניקה. פאניקה גורמת לכך שהנזק הכי גדול בא מבפנים, לא מהאויב. במצב של פאניקה אי אפשר להילחם, אם נלחמים אי אפשר לנצח במלחמה. זה היסוד של הפחד. מאיפה זה בא? כוח הדמיון. תראו את דברי הרב קוק זצ"ל פה. אמר שמואל, שענפי השמד היו, והיו נחבאים במערה, ואמרו הנכנס ייכנס והיוצא על יצא, אומר רב קוק, מקור הנפילה הוא התמוטטות הרוח. שלב ראשון, אין תורה, אין רוחניות. ממילא אם אין רוחניות, אין קשר לקדוש ברוך הוא, אין אידיאלים, אז הבן אדם, מה הוא מחפש בחיים בעולם הזה? אין לו מוטיבציה להפעיל את השכל שלו. שכל זה קשה, זה עבודה קשה. הוא ישקע, כמו בעולם המערבי, הוא ישקע בדמיונות, הוא יחפש בילויים, הוא יחפש הנאות, ואת השכל הוא יפעיל רק במידה שצריך אותו בשביל הדמיון. אז מקור הנפילה הוא התמוטטות הרוח, שגורמת לעזיבת השכל, שגורמת להשתקעות הדמיונית. זה בעם ישראל, כי עם ישראל באמת לא אמור לפעול לפי התרבות המערבית. זנח ישראל טוב, אויב ירדפו. למה אויב רודף? כי עם ישראל לא קשור לתורה, אין טוב אלא תורה. אם האויב רודף אחריו, זה בגלל החולשה הפנימית שלו. הדמיון משקיע את האדם ואת האומה בחורו, בחור שלו. אדם אין לו מבט רחב, אין לו תוכן רוחני שנותן לו לעמוד מול העולם. יש לו חור אישי. כל אחד מה שטוב לי, כל אחד מה שבא לי, מה שמגיע לי, כל אחד בחור שלו. הוא שקוע בחור הזה, הוא מסכן. תבוא ותגיד לו להילחם, הוא יגיד, מה יקרה לי? אני מפחד. האמא תגיד, מה עם הבן שלי? צריך לסגת מלבנון, האמהות דורשות. אתם יודעים שזה מה שקרה. קמה תנועה, ארבע אמהות, דרשו לסגת מלבנון. רגע, מה, אנחנו מדברים על עם ישראל, על מדינת ישראל. מה, בגלל שאת מפחדת על הבן שלך, אז אנחנו צריכים לסגת? ודאי, לפעמים זה טבעי שאמא מפחדת על הבן שלה. לא. כל העם שקוע בדמיונות, אז כולם מבינים את האמא. כולם אין להם מוטיבציה. אני הרי לא יושב בקריית שמונה, אז אין לי מוטיבציה להילחם. זה עניין של קריית שמונה, זה עניין של כל העוצמה של מדינת ישראל. אם נופלים קסאמים על שדרות, זה בעיה של שדרות? זה בעיה של הכוח של המדינה. איפה כוח ההרתעה של צבא הגנה לישראל? למה? כי אתה מפחד. אם אני אהיה חייל, אם הבן שלי יהיה חייל, מה יקרה לי? כל זה בנוי על דמיונות. הדמיון משקיע את האדם ואת האומה בחורו, בחור שלו, בתוך חומיותו הגסה, כמו שאמרנו קודם, ונטיותיו המכוערות והשפלות. זה לא, כמו שאומרים, איזה יצירתיות, אתה בן אדם כזה מעולה, כזה טוב. תראו, אנחנו רואים את התוצר של הדמיונות האלה, יצירתיות. רואים את זה בהוליווד, רואים את זה בספרות. הרותיי, מי שעוקב, אני עוקב מסיבות רוחניות אחרי הספרות. הספרות הולכת ונהיית יותר ויותר שפלה. יותר קלקולים, יותר שחיתות, יותר פסימיות. היא לא מרוממת את האדם. פעם היו בתרבות האירופאית סופרים שהיו כותבים איזה סיפור שמטרתו לרומם את האדם. היום, איך תמצא דבר כזה? זה מה שקורה כשהדמיון משתולל. בן אדם הולך ושוקע, ומדובר לא רק בבן אדם אישי, מדובר בכל התרבות. מדובר באנושות. אדם הולך ושוקע יותר ויותר בחומרנות גסה. ההשגה החיצונית אינה מכרעת בקרבו. את פועל השם לא יביט, או מעשה ידיו לא ראו. אז זה נקרא שאדם נמצא בתוך מערה. הוא לא רואה את השמש. הוא מתחבא. אין? זה לא רק דבר אמיתי שקרה, זה גם מבטא את כל המצב הנפשי, הרוחני של האומה. וזה כזה פחד. תראו את ה... שוב, אני מקצר קצת, תראו בדיבור הבא. סליחה. נהפכה סנדלו של... של אחד מהם, כי סבורים הם, אחד מהם יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם. הדמיון, הגורם מראשיתו לעזוב את השם, אמרנו שהדמיון הוא ההפך מהתורה כשהוא משתולל. להזניח כל אורחות יושר, הדמיון בעצמו נעשה שבט המוסר. הוא בעצמו מעניש. הוא בעצמו גורם את היסורים. איך? הוא מעמיק את הרגשת הרע. הוא מרבה את החולשה הנפשית עד קצה האחרון. בשינוי כושהו מהרגלו, כבר העולם נהפך עבורו. מה קרה סך הכל? משהו קטן. ראו עקבות של בן אדם שהלך לכיוון ההפוך. זה אומר שיש אויבים? זה אומר שהם ראו את האדם שיצא? זה אומר שהם כבר באים? זה אומר שהם כבר כאן? כמה שלבים? הדמיון מסוגל לדלג שלבים במהירות, בלי גבול. אין, הדמיון אין לו מחסומים. תראו, מה קורה בטלוויזיה או בסרט? רוצים שמישהו יטוס מנניח מאמריקה לארץ ישראל. מה רואים? רואים מישהו עולה למטוס, אחר כך מצלמים צילום מישהו יושב במטוס, אחר כך מצלמים צילום שהמטוס נוחת ומישהו יוצא. כמה זמן זה לוקח?
דקה,
דקה זה הרבה, כמה שניות. נו, כמה זמן באמת לוקח לטוס? מאמריקה לארץ ישראל? 11 שעות בערך. יש פה יהודי שיודע כמה זה. 11 שעות, דבר אמיתי, דבר שזה שיא של מאמץ אנושי. אתם יודעים מה זה מטוס ולטוס והכל, זה עבודה. לא, בדמיון אין עבודה. כל ככה. ואת אחת זה קורה. באותה מידה שזה קורה כאן, היצירתיות הזאת כביכול, זה קורה לרעה, זה קורה בתוך הנפש. פתאום קפצת. אוי, הם בואו, רוץ. פאניקה. כולם רצים החוצה, דורסים אחד את השני בסנדלים המסומרים. איזה אסון. זה מה שקורה. ככה דמיון פועל. ככה דם פועל כשהדמיון שולט עליו. מה, אפשר להילחם בצורה כזאת? אפשר לבנות צבא בצורה כזאת? השכל לעומת זאת, נמשיך טיפה ברב, לא כמידת השכל היודע עת לכל חפץ, השכל שוקל. עכשיו יש קושי, צריך להתאמץ להתגבר עליו. עכשיו אולי צריך לסגת. מבחינה שכלית שוקלים את הדברים בצורה מדויקת, בצורה רצינית. הדמיון לא שוקל. מבחינה שכלית צריך עכשיו לצאת למלחמה, אז יוצאים למלחמה ויש את הכוח ויש את העוצמה, כי יודעים שזה מה שצריך לעשות. הדמיון, פחד. הדמיון מעורר את הפחד. הדמיון מעודד את הפחד. הדמיון מעודד את הרגשנות. אנחנו קובעים החלטות מדיניות לא לפי השכל, אלא מה יהיה ומה יגידו, ומה יגידו הגויים, ומה יגידו פה, ומה תגיד התקשורת, ואולי יקרה כך, ואולי יקרה כך, ובעיה דמוגרפית, ובעיה כזאת, והחיילים יהרגו, ו... ומתי סתירות משנה? סתירות משנה כשאתה תכניס אותה גם לתקשורת, ואנשים יהיו מסכנים. אם לא, אז זה בכלל לא נלקח בחשבון. תבינו רבותיי, הדמיון יוצא פה שתי בעיות מרכזיות. בעיה הראשונה שאמרנו, שהדמיון הוא ההפך הגמור מהתורה, כשהוא משתולל, שוב, לא הדמיון האמיתי, לא הדמיון על פי התורה. בעיה שנייה, אם יש דמיון משתולל, אין חנוכה, אין מלחמה ביוונים. תראו רבותיי, אתם מבינים מה זה לקום נגד האימפריה היוונית ולהילחם? מה הדמיון היה עושה פה? מכבים לא יכלו להתחיל בכלל את הדבר הזה. כמו שהיום, לצערנו, אנחנו נכנסים למצבים שאנחנו לא, בכלל לא נלחמים. כי דמיונות, אולי יקרה כך ואולי יקרה כך ואולי יקרה, ומי יודע מה יהיה. כן.
אז האמונה בעצם שוללת את כוח הדמיון השלילי הזה?
כן. האמונה שוללת, דייקת יפה, את כוח הדמיון השלילי. כוח הדמיון האמיתי שאנחנו למדנו עליו ועוד נלמד עליו בעזרת השם הוא דבר אמיתי, הוא כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם ואנחנו צריכים אותו ורוצים אותו ואנחנו נשתמש בו. ואפילו נפתח על ידו אמנות ומוזיקה וכל מיני דברים. אבל הדמיון המשתולל של התרבות המערבית הוא יהרוס אותנו. וזה המאבק היסודי של חנוכה. רבותיי, מי שרוצה להיות חייל בצבא הגנה לישראל, חייב להשתלט על הדמיון. מי שרוצה להיות יהודי של תורה ומצוות, שזה גם מחייב שהוא יהיה חייל וילחם מלחמות מצווה, חייב להשתלט על הדמיון. אנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים, אנחנו נלמד מתוך הכוח של חנוכה בעזרת השם בשבוע הבא, שאנחנו מקווים שכל עם ישראל יתושש ויתגבר מבחינה רוחנית, תוכם גם מכון מאיר באמת יתושש, גם מבחינה רוחנית אנחנו נשתדלים כל הזמן ללמוד, שנתגבר גם מבחינה חומרית ומעשית. אנחנו נמשיך, נברר את הסוגיה הזאת, נתתי היום קצת ראשי פרקים, כפי שאמרתי, לקראת חנוכה, ואז אנחנו ניכנס יותר בעומק לסוגיות האלה בשבועות הבאים.